הכל חי אונליין 93fm.co.il שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף.
שלום רב לכל המאזינים, אנחנו עם תוכנית נוספת בעזרת השם בהלכות שבת. מספר הטלפון 058-600-9393, מספר הפקס 03-6164477. היום הוא יום טוב, ובלשון רבותינו, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. לצערי, אני כואב מאוד את העניין, אנשים חסרי אחריות הולכים ומשתמשים בכל מיני שמות שהם ממש תת רמה, ממש בושה לאינטליגנציה. לקחת את היום הזה ולהשתמש בו בכל מיני כינויים, אילו היו נאמרים הדיבורים האלה רק מצד אנשים שלא מבינים, שאין להם שום ערך לתורתנו, לקחו איזה דבר והפכו אותו, כמו שלקחו את חג השבועות ועשו אותו חג הביקורים. אבל מדובר על אנשים שומרי תורה ומצוות, והם משתפים פעולה בכל מיני מקומות, עושים מזה עניין כל כך גדול על דבר שהוא לא נכון, על דבר שהוא שקר. אם אני רק מתייחס למשפט הפותח, כבר אני מבין את ערכו הגבוה של היום הזה. כ-15 באב הוא הראשון, וכיום הכיפורים הוא השני. זאת אומרת, ערכו של ט"ו באב גבוה יותר מיום הכיפורים. במה? על מה? למה הוא נחשב כל כך הרבה? הגמרא מביאה 6 סיבות. לכל אחת מהסיבות יש קשר מאוד ברור להלכה ולמעשה, איך הקדוש ברוך הוא מחפר ומוחל לעוונותינו. בכל אחת מהסיבות, אם אני מפרט אותה אחת לאחת, זה כפרת עוונות, זה יום הכיפורים. להפוך את זה להיות חג של הוללות, להפוך את זה להיות דברים שהדעת לא סובלת אותם, רחוקים מאוד מתורת ישראל, על מה ולמה? אז כאן מביאים איזה דוקטור, וכאן מביאים איזה עורך דין, וכאן מביאים איזה אדם שכאילו הוא מלומד, אבל אין להם טיפת אינטליגנציה ללמוד את דברי רבותינו. אני מבקש בסך הכל תשומת לב לכתוב, מהיכן ששאבתם את גדולתו של היום, שם תתעמקו להבין. 6 סיבות יש. דבר ראשון, קלו בו מתי מדבר. דבר שני, הותרו השבטים לבוא זה בזה. דבר שלישי, לא נכחד שבט בנימין. דבר רביעי, בו ביום סילק הושע בן אלה את עגלי הזהב שהניח ירבעם בן נבט. דבר חמישי, בו ביום הפסיקו לכרות את עצי המערכה. הוא נקרא גם יום תבר מגל. השביטו בו את מלאכת המגל המסור. והדבר האחרון, והדבר החשוב, שעל ידי זה, שכל אחד ואחד ממיתי הרוגי ביטר, ניתנו לקבורה באותו היום ט"ו באב, התקינו לנו רבותינו את ברכת הטוב והמטיב. מה לכל הסיבות האלה שדיברתי בהם, שהם כל כך ברומו של עולם לכפרת עוונות, הן לחיים והן למתים? כפרת עוונות, להפוך את זה להיות יום של כליל כזה, כלילות דעת, זה חוסר הבנה מינימלי. והדברים כאן כואבים מאוד, כי אם אנחנו באמת היום לא אומרים תחנון, מחשיבים אותו כיום טוב, ובדברי רבותינו המקובלים הדברים מקבלים ביטוי הרבה יותר גבוה, כי עד לט"ו באב עדיין אנחנו סוחבים, מושכים מעט מענייני התשעה באב, מט"ו באב ואילך בוודאי שהדברים כבר מקבלים משמעות אחרת. מה לנו ולכל הכלילות דעת הזו, השיחות החסרות כל ערך יהודי, מוסר, מידות, מילים נקיות. למה להתנתק מכל זה? אני מקווה מאוד שדברינו נכנסים לאוזן שומעת, להתייחס ליום הזה ברצינות, להתייחס אליו בקדושה, כפי שציוו אותנו רבותינו. נכון, בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים. למה דווקא בקרמים? מישהו שאל? עונת הבציר של ענבי מאכל הסתיימה. עונת הבציר של ענבי היין עוד לא התחילה. הדליה של הגפנים מגיעה לגובה רב. הדליית הגפנים יוצרת מחיצה. בנות ישראל נכנסות שורות שורות לתוך השורות האלה של הגפנים, ואף אחד לא רואה אותן. כל אחת משבחת את עצמה, בשום אופן לא מדברת על חברתה. כל אחת משבחת את מה שיש לה לתת. והבחורים שבאמת עדיין לא הצליחו להסתדר, פונים לשם, זה שליבו נמשך אחרי היופי, אחרי הייחוס, אחרי קדושה ויראת שמיים. כל אחד ניגש למקום שהוא רוצה, מברר פרטים, יודע על מה מדובר, וכך מקימים בתים בישראל. אבל זה בדיעבד, זה במצב שאדם לא הצליח להסתדר בין החברים והמשפחה. לקרוא לזה יום של הוללות, אין שום סיבה הגיונית לעמוד במצב כזה ולהוריד את הערך של קדושת היום הזה. בנות ישראל לובשות בגדי לבן שאולים שלא לבייש את מי שאין לה. מטבילים את הבגדים במקווה שלא להוציא לעז על אחת מהבנות שאולי לא הייתה מספיק טהורה. כל כך הרבה עדינות, כל כך הרבה יראת שמיים, כל כך מידות נהדרות, לא לפגוע אחד בשני. להפוך את זה להיות יום כזה כליל, בוודאי שנזכה בעזרת השם בקרוב לשמוע ולהתבשר בשרות טובות, שיקומו הרבה בתים בישראל בקדושה וטהרה, אמן. כן, בבקשה לשיחה. כן, בבקשה לשיחה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שתי שאלות בעניין ברכות. שאלה ראשונה, אדם שיש לו פרי שברכתו הראשונה ודאי והשנייה והשני ספק, האם לעשות כמו האליה רבה או כמו הפרי מגדים? מה עדיף?
תפרט בבקשה.
האם עדיף לברך למשל אם יש תפוח או בננה, עדיף לברך על הבננה קודם כל שזה הספק כמו שאומר האליה רבה, או עדיף לברך על התפוח ולכוון לא לפתור את הבננה?
אבי מורי פסק, כמו האפשרות השנייה, לברך על הוודאי, לברך על הדבר שברכתו ללא מחלוקת, ולכוון בפירוש שלא לפתור את הדבר שנתון במחלוקת. הדוגמה לכך, אורז עם תפוח אדמה, עם שועית. התפוח אדמה והשועית בוודאי ברכתם האדמה. האורז נתון במחלוקת. יש אומרים מזונות ויש אומרים האדמה. כשהוא אוכל מהדבר הוודאי ומתכוון שלא לפתור את האורז, רשאי לברך לאחר מכן בורא מיני מזונות על האורז. כך הדין גם לגבי תפוח ובננה. הבננה נתונה במחלוקת אם זה העץ או האדמה. אני מברך קודם כל את ברכת העץ על התפוח, ואז בוודאי הברכה הזו נכונה, מכוון בפירוש שלא לפתור את הבננה, ואחר כך מברך האדמה גם על הבננה. המשמעות של כוונה בפירוש שלא לפתור, ממה נפשך הוא לא פתר. ולכן ההלכה חוזרת מספק לאותה ברכה שקבעו לה ותקנו לרבותינו. לכן הבננה נשארת האדמה והאורז נשאר מזונות.
עוד שאלה בעניין ברכות לגבי אדם ששוחה במים עמוקים בים. הבנו מהחזון עובדיה ט"ו בשבט ברכות של הרב עליו השלום, שכן לברך הגומל, לפי הלכה ברורה של הבן הרב, כותב שלא לברך. לא כל כך הבנו את ההלכה.
מה יש כאן להבין? הדברים כל כך פשוטים וברורים. אבי מורי פסק, שאדם שנכנס לשחות במים העמוקים, הועיל וצפויים שם הפתעות, ויש הפתעות לצערנו, או מערבולות או גלים שפתאום מגיעים, והסכנה שם מצויה, אדם שנכנס לשחות במים העמוקים, חייב לברך הגומל. בין אם זה היה לחמש דקות או לעשר דקות, זה לא משנה כמה. יש הבדל בין מפליג בספינה לבין השוחה במים. המפליג בספינה, לדעת מרן השולחן ערוך, גם למי שנוסע במטוס, גם למי שנוסע ברכב, שלושתם דין אחד, אם הוא נמצא במים, או באוויר, או על הכביש, במשך 72 דקות, שזה נקרא זמן של הסכנה, כמובן בנסיעה מחוץ לעיר ברכב, הכוונה מיציאת העיר עד הכניסה לעיר. כל הטווח הזה שמהיציאה עד הכניסה, אם נמשך 72 דקות, מברכים הגומל, זה הספרדים. כך כתב מרן בשולחן ערוך, שמנהג בני ספרד לברך גם על יציאה מחוץ לעיר. בני אשכנז אינם מברכים, הם מברכים רק על ההפלגה בים, וגם המטוס כשהוא עובר מעל הים מברך. זה ההבדל גדול מה שמרן כותב בין הספרדים לאשכנזים, בין מי שנוסע לאילת אשכנזי למי שנוסע לאילת ספרדי. הנוסעים לאילת, בין אם זה משדה דוב או ממקום דומה, על פי הרוב עוברים מעט מעל הים. זה 5 דקות, אולי בקושי 3 דקות, משהו כזה, אבל הם נסעו מעל הים. האשכנזים יברחו, הספרדים לא יברחו, כי הטיסה משדה דוב לאילת נמשכת בקושי 30 דקות, 35 דקות, ולכן אין סיבה לברך אם אין 72 דקות. לספרדים זהו תנאי שיהיה 72 דקות. המפליג בספינה צריך שיהיה 72 דקות, מה שאין כן השוחה בים, השוחה בים צריך לברך. ראיתי מה שכתב אחי הרב דוד, הוא כתב בשם כמה, מה שנקרא הסברים, שניסו להסביר את דבריו של אבי מורי, שההסבר כנראה גם לא מצא חן בעיניו, אבל הפסק של אבי מורי במקום עומד, ואני כך מורה ברבים, כפי מה שפסק אבי מורי.
כבוד רב, תתקיים את מורת שבת שלום.
שבת שלום וברך. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום, בוקר טוב הרב.
שלום וברכה.
שאלה ואני ארד מהשידור. תלמידי חכמים היום מצטטים בשם הרב, בשם העובדיה, חזר בו, לא חזר בו. אנחנו שומעים את זה, מה שנקרא, הרבה. איפה הגבול של הדבר הזה?
אני יכול לשלוח אותם, את כל המדברים על חזר בו, לא חזר בו, אני יכול לשלוח אותם לחזון עובדיה, שבת דלת, עמוד מם א'. בעמודה השנייה יש שם סיפור לא גדול, סיפור מאוד מאוד קצר, תמציתי, שמי שיקח את הסיפור הזה וינסה להלביש אותו על האבא שלי, יראה כמה הדברים מותאמים. אם האבא שלי חזר בו, הוא לא יתבייש. מודים דרבנן, היינו שבחי הוא. וכשהוא חזר בו הוא כתב, או שבלשונו התורה כתב, המשנה האחרונה עיקר, או שהוא השאיר דברים כשהם סותרים לכאורה זה את זה, כי שניהם אמת. ויש לי כמה וכמה דוגמאות כאלה, שהוא מתכוון לשניהם, העושה כך תבוא עליו ברכה, העושה כך תבוא עליו ברכה, ושניהם אמת. לא סותר עד כדי כך שבשביל זה נצטרך לומר שיש כאן כאילו חזר בו או לא חזר בו. כשהוא כתב בפירוש שהוא חזר בו, אז הוא כתב בפירוש שהוא חזר בו. אבל אם הוא לא כתב, אף אדם בעולם לא הספיק לכתוב בשנים האחרונות יבול כל כך גדול. במשך 15 שנה יצאו מתחת ידו קרוב ל-15 ספרים. אדם זריז כל כך, כתב כל כך הרבה. כל כך היה קשה לו לכתוב חזרתי. כל כך היה קשה לו לערוך את הדברים מחדש, והספרים שלו נתפסים מהדורה אחר מהדורה, עם תיקונים, עם תוספות, פעם אחר פעם. אני בעצמי קיבלתי ממנו את המהדורה הראשונה, התחננתי אליו, תן לי גם את המהדורה השנייה. הוא אומר לי, זה לא נורא. אפילו ששינה שם משהו, זה לא נורא. אתה יכול להסתדר גם עם הראשונה. זאת אומרת, אנחנו כן יודעים את הרצינות שלו שהייתה בכל כתיבה וכתיבה, את כובד הראש שלו שהיה בכל כתיבה וכתיבה. לצערי, הרבה פעמים לוקחים משפט שנלקח תוך כדי הלימוד שלו, ואני עצמי לא פעם נתקלתי בזה, הוא עסוק בהלכות שבת, הוא עסוק בהלכות אבלות. שאלתי אותו שאלה באבן העזר, שאלתי אותו שאלה ביורה דעה, שאלה מחוץ לעניין שהראש שלו מונח. מזה אין להביא ראיה. אדם שראשו נמצא במקום אחר, אסור לשאול אותו בדברים שהם מחוץ לעניין. לכן מאוד מאוד רע בעיניי הדבר הזה, שהולכים כל שני וחמישי, ומדברים גבוהה גבוהה, הוא חזר בו, הוא חזר בו. מה חושבים, שהוא ילד קטן, שעל כל דבר קטן הוא מיד חוזר בו? צריך שיקול דעת, צריך יישוב הדעת, צריך להתיישב ולערוך את הדברים מחדש, ליישב אותם, לסדר את הדברים. אם לא היה כך, אז אין כאן חזרה. אנחנו נצמדים לדבריו הכתובים, לא זזים ימין ושמאל. אני חוזר עוד הפעם על הכיתוב בחזון עובדיה, שבת ד', עמוד מ"א, בעמודה השנייה, אפשר לראות את הדברים ולהשליך אותם על כל מה שאני מתייחס.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.
כן, בבקשה, לשיחה. כן, בבקשה.
סטנדר שיש בו כל מיני דרגות שאפשר להגביע אותו ולהוריד אותו, אותו דבר במגע שלו, אפשר להעלות אותו ולהוריד אותו לפי הצורך. האם מותר לעשות את הפעולה הזאת בשבת, להוריד ולהגביע עם הברגים האלה שיש בצד?
מותר, מפני שזה נקרא כמו כיסא ומיטה של פרקים, הוא בנוי לכך, הוא עשוי לכך, אבל צריך דבר אחד להקפיד, פעמים שהבורג שמחזיק את גובה הסטנדר נופל. במצב הזה אסור להחזיר את הבורג. גם אם כתוצאה מכך, כל הגובה נופל לדרגה המינימלית. גם אז, אפילו שלא ניתן הרבה להשתמש בו, אסור יהיה להחזיר את הבורג. כל זמן שהבורג נמצא במקומו, הוא מרפא כדי להגביע או להנמיך, וחוזר ומחזק. הבורג מיועד לכך, זה התפקיד שלו, והוא נמצא במקומו והוא לא יצא. אבל אחרי שהבורג יצא ממקומו, יהיה אסור להחזיר אותו.
כן, וגם המגש העליון, שאפשר נכון. להוריד אותו ולהעלות אותו, ככה זה גם מותר.
נכון. זה נכון גם בבתי כנסת שיש להם כאין סטנד אישי לכל אדם ואדם, מול הכיסא שלו יש במשענת של הכיסא שלפניו, סוג של סטנד שמתנייד, נסגר ונפתח, מותר לפתוח ולסגור, להעמיד בכל מצב שרוצים.
כן. הרב, אפשר שאלה נוספת?
כן. כן, בבקשה. נו, ירד מהקו. לשיחה הבאה, בבקשה.
הלו.
כן, בבקשה.
רוצה לשאול שאלה, בבקשה, בקשר לתרומה. הרב אמר לקחת ולעשות זה דק דק ושים בתנור. השאלה שלי, לשים יחד עם מחלות, מותר?
אני אסביר את דברייך ואני אענה. ההפרשת חלה שנעשית בכל בצק שהמשקל של הקמח שלו, קילו 560, ההפרשת חלה יש בה קדושה וצריך לשרוף אותה. אסור להשליך אותה כמו שהיא בסקית ניילון לפח הזבל. גם אם הוא ישים 3 ו-4 סקיות זה לא יעזור. צריך לשרוף אותה. השריפה יכולה להיות ביחד עם אפיית החלות, עם אפיית העוגות. לא חייבת להיות בנפרד. מי שמחמיר לוקח את אותה חתיכת חלה, עוטף אותה בנייר כסף, שם אותה בתנור, בתחתית, על גבי הקרקעית של התנור, בזמן שהחלות נאפות או העוגה, ביחד עם זה, גם אותה חתיכת הפרשת חלה נשרפת.
אז מותר לשים את זה, עכשיו אני עושה חלות, לשים אותם למטה, ואני אכנס גם את החלות,
נכון.
אחר כך זה נשרף, אני שמה בסקית ניילון וזרק את זה לפח.
נכון, את צודקת, כן. כך צריך לעשות.
אז אין בעיה מחלות יחד איתה.
בוודאי נכון? שלא.
תודה רבה, את
כל הבא. בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
מדבר הרב, מדבר, סליחה, מדבר יוסף. כבוד הרב, רציתי לשאול בבקשה, בספר מעשה חושב של חסידים, כתוב שאנו אומרים בקריאת שמה של המיטה, ברכת המפיל, א' משום שהשינה לא באה עליו בכל שעה שרוצה לשכב, ואם יברך הברכה הרי זו ברכה לבטלה, וכותב, וראוי לכל ירא שמיים מזה מזה, וברך אותה רק בשעה ראויה לה, וב' על פי הסוד אין לברך המפיל אחרי חצות הלילה, על פי הרי הקדוש שלא לומרה כל שעבר עליה חצות, וכן מחשש שלא ירדם תקף. אז כלומר אסור לומר מפיל בשם המלכות, מה זאת ההלכה בעניין הזה?
זה לא רק בספר של מעשה אפוד, יש את זה גם בדברי רבנו יוסף חיים. הרב בן איש חי הורה שלא לברך את ברכת המפיל, אבל לא מהסיבה הזו. הסיבה שנתתם היא לא כל כך ברורה. אף אחד לא מברך, אני הולך לישון. הדוגמה לכך נמצאת בחג הסוכות. בעזרת השם בעוד חודשיים יהיה לנו את חג הסוכות, חייבים לישון בסוכה, ובשונה מהאכילה, אכילת ערי מותרת מחוץ לסוכה. שינת ערי אסורה מחוץ לסוכה. אם כך, אם השינה כל כך חמורה, למה לא מברכים את ברכת לישב בסוכה על השינה? מפני שלא ברור שאני ארדם. איך אני אוכל לברך? בשלמה באכילה אני יודע שאני אוכל. אז כשהוא מברך לשב בסוכה, יש לו מיד על מה שהברכה חלה. אבל בשינה לא ברור לו שהוא ירדם. אבל זה נאמר על לשב בסוכה. בברכת המפיל אף אחד לא מברך שהוא רוצה לישון. הוא מברך על סיום תפקידו במשך היום, וכוונתו לנוח. יוצא מזה שגם אם הוא דיבר, הברכה לא הפכה להיות ברכה לבטלה. יש מקרים שנורא לו לכתחילה לדבר. למשל, האבא שלו, האימא שלו, מתקשרים אליו, מדברים איתו אחרי שהוא כבר ברך ברכת המפיל. הרב שלו התקשר אליו, מדבר איתו גם אחרי ברכת המפיל. זאת אומרת, לא יהיה דין ברכת המפיל גבוה יותר מברכות קריאת שמע. ולכן מותר לברך את ברכת המפיל לכתחילה, לפני חצות, ומי שמברך גם אחרי חצות עושה כדין. דברי המקובלים לא כל כך ברורים, אתם מצטטים כאילו שהמקובלים שללו את זה אחרי חצות, זה לא כל כך ברור. יש דברים שאפשר להסביר אותם לכאן ולכאן, לכן הברכה אחרי חצות לילה בברכת המפיל היא כהוגן, ומי שמברך עושה טוב מאוד.
אז אם כך, לפי
הלכה, אפשר לברך. נכון.
רציתי לשאול בבקשה עוד משהו. אני אומר קדיש התום על קרובת משפחה שבנה מסרב להגיד, כן? בצד מנחה בתקדם ספרדי דפתי להגיד קדיש אחרי עלינו, כי זה נראה לי יותר חשוב לומר, אולי בגלל המשתם ברורה. כלומר, דפתי שלא לומר קדיש אחרי המזמור למנזר בנות מזמור שיר. כאשר רציתי לומר קדיש אחרי עלינו, אמרתי התגדל והתקדש מרבה, רב בית הכנסת הפסיק אותי לאחר משפט זה, בו אמרו שאין לי מנגנו, ולא ניתן לי לסיים הקדיש. האם טוב עצמם רב עם לב, ואם טוב עשיתי שכיוונתי לומר קדיש, אטום רק אחרי עלינו, זהו, כבר...
אני לא אתייחס לרב, אני אתייחס לעובדות. בבית כנסת אשכנזי נוהגים כמנהג האשכנזים. בבית כנסת ספרדי נוהגים כמנהג הספרדים. לא לשנות. ספרדים לא אומרים קדיש אחרי עלינו לשבח. אין לזה סיבה, אין לזה טעם. הקדיש שנאמר בין קטע לקטע הוא חוט מקשר, הוא סולם לעלייה וירידה. אבל בשום אופן לא לומר קדיש אחרי עלינו לשבח. יש חלק מקהילות הספרדים שנהגו לומר חצי קדיש אחרי עלינו לשבח. גם את זה מי שמצליח לבטל בלי מחלוקת תבוא עליו ברכה. אני מדגיש בלי מחלוקת. אבל ספרדי שנקלע לקהילה אשכנזית והוא צריך לומר קדיש, הם לא אומרים בערבית שיר למעלות, ולא במנחה למנצח, הוא רשאי לומר יחד איתם את הקדיש אחרי עלינו לשבח, כי אין לו משהו אחר. אבל אשכנזי שבא אל הספרדים, יש לו את הקדיש שיהיה של עמה או על ישראל בבוקר, שהוא יכול להצטרף אל כל הציבור ולומר יחד איתם. למה לפרוש מהציבור ולומר אחרי עלינו לשבח בניגוד למנהג? אני אסביר גם למה לא רציתי להתייחס לדבריו של הרב, כי אני לא הייתי שם, אני לא יודע. ייתכן מאוד שהרב הפסיק את האומר מיד במילים הראשונות יתגדל ויתקדש עוד לפני שהציבור הספיקו לענות אמן. כי לו יצויר שהציבור כבר ענו אמן, אסור היה להפסיק אותו.
הבנתי.
תזכו למצוות.
יש לי שאלה קצרה. מי שהפסיד שחרית בציבור ורוצה לומר ברוך הוא במנחה גדולה, במניין, שמעתי שמקרא אחד את הדבר אסור.
נכון. ברוך הוא נאמר מיד ברכות. ברוך הוא נאמר כאשר מיד לאחר מכן יש ברכות. בשחרית וערבית יש את ברכות קריאת שמע, ולכן אומרים ברוך הוא. במנחה אין ברכות, על מה נאמר ברוך הוא? זה נקרא כאילו לעג לרש.
אהה, זאת אומרת, אין נזום מצב כזה שאני אגיד ברוך הוא.
ודאי.
כן. טוב. אני מודה מאוד לכבוד הרב.
המצוות. כן, בבקשה, על השיחה הבאה.
שלום לרב.
שלום וברכה.
הרב, שתי שאלות. שאלה ראשונה, לאחרונה יש דיבורים על כל מיני קשרויות של בשר.
תעצור, אני לא רוצה לשמוע. השאלה הבאה. השאלה הבאה.
שלום.
כן, בבקשה. לא, זה אי אפשר לשמוע כך. נעבור למאזין הבא.
הלו.
כן, בבקשה.
הלו, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי עכשיו שתי שאלות. יש לי אלבום, קיבלתי אלבום דיגיטלי. זה אומר שמפעילה אותו.
ביום שישי. והתמונות מתחלפות. אני אסביר.
מה, לא שמעת.
האלבום מוזן ביום שישי, מופעל מיום שישי, והתמונות מתחלפות מול הפנים בשבת. מותר לך תחילה. אין בזה שום איסור.
תודה. עוד שאלה בבקשה. יין שהשתמשנו בו לקידוש, בכוס הקידוש, אני אוכל להשתמש בו גם, ונשאר, אני אוכל להשתמש בו גם להבדלה?
בתנאי שמוסיפים עליו מהבקבוק, ולו רק מעט, כיוון שללא התוספת, היין הזה נקרא יין פגום. יין ששתו ממנו, הוא נקרא יין פגום, ולא ראוי לברך על יין פגום. אבל אחרי שהוספתם מהבקבוק, תיקנתם את הפגימה, ואז מותר לקדש ולהבדיל פעם שנייה.
תודה רבה. אותו יין שנשאר מהבדלה, ונשארת כאילו כמות, כי בא לי לא כל כך אוהב לשתות יין מיוחד מקנבים. אני יכולה לזרוק אותו?
לא טוב. זה נקרא ביזוי מצווה. לא טוב.
אז מה עושים עם היין?
אפשר להוסיף מהבקבוק.
אני יכולה לשפוך אותו לבקבוק?
אני מסביר. אפשר להוסיף מהבקבוק על מה שיש בקוס, שבזה תיקנו את הפגימה, ואז להחזיר מהקוס חזרה לבקבוק. לפני שתיקנו, אם החזרנו את מה שבקוס לבקבוק ללא התיקון של הפגימה, כל מה שבבקבוק נקרא יין פגום, וכדי לתקן אותו צריך להביא בקבוק אחר ולהוסיף לתוך הבקבוק הפגום מעט יין.
אני צריכה בקבוק מיין אחר, לא
מאותו
בקבוק?
אני אחזור עוד פעם ואסביר לך. יין ששתו ממנו הוא נקרא יין פגום. הבקבוק שנשפך לתוכו היין שלא נתקן, שלא הוסיפו עליו כמה טיפות. היין הזה שהוסיפו לתוך הבקבוק פגם את כל הבקבוק. כדי לתקן את הבקבוק הפגום, אני פותח בקבוק אחר, מוסיף מהבקבוק החדש לתוך הבקבוק הפגום, ובזה תיקנתי את שני הבקבוקים.
הבנתי. שאלה אחרונה, כבוד הרב, שהיא ממש משמעותית בעיניי. אני משדלת מאוד מאוד לקנות ירקות לשנת שמיטה, אבל בעלי לא כך מקפיד, ביתר מחירה. מה אני עושה? זאת אומרת, אני שולחת לקנות אבטיח, אז הוא מתפשר, הולך קונה מהשוק אבטיח. אני לא. אני הולכת למקום שבו שמי...
גברת, בואי נעשה שלום בית. תניחי כן. לבעלך, אבל רק תבקשי ממנו שייכנס לחנות שיש בה תעודה. לא צריך לנהל על זה מאבקים. את צודקת, צריך להשתדל מאוד להחמיר עד כמה שהדבר בידך. אם את חוששת, העצה שלי שתגשי את בעצמך ותרחשי. אבל אם את רוצה לשלוח את בעלך, תבקשי רק דבר אחד, שירחוש בחנות שיש בה תעודת כשרות.
ברור, אוקיי, אוקיי, תודה רבה, שבת שלום.
בבקשה,
כן.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.
כן, שאלות באתר. בהשכמת הבוקר, מה קודם למה? על נטילת ידיים או אשר יצר? צריך לדעת שיש קדימות לברך את ברכת על נטילת ידיים מיד אחרי הנטילה. יש הרבה שמקפידים להניח נטלה עם קערה ליד המיטה כדי לא ללכת 400 ללא נטילת ידיים. זה מנהג טוב, אף אחד לא בא לפסול אותו. אבל הרבה יותר טוב שאדם קודם כל ייכנס לשירותים, יתפנה מנקביו, ורק לאחר מכן ייטול את הידיים, כשגופו כבר נקי, אז הוא יברך לפני הניגוב, כמו שלפני האוכל מברכים לפני הניגוב, כך גם בבוקר, הוא יברך לפני הניגוב על נטילת ידיים, ומיד לאחר מכן אשר יצר, ואומר שברכת על נטילת ידיים תמיד היא קודמת לברכת אשר יצר, אבל הדוגמה שנתתי היא הנכונה יותר, כדי תמיד לקיים את מצוות נטילת ידיים, תמיד בצורה כזו שהוא מברך עובר לעשייתן, דהיינו לפני שהוא מנגב. שאלה שנייה, האם חדר מדרגות צריך מזוזה? כן, אבל בלי ברכה. כמו כל מיני מקומות שאין בהם דיור, אין דרך הבריות להתגורר שם. זה נכון בספריות, זה נכון בכל מיני מתנסים, בכל מיני מקומות שרבים נכנסים ויוצאים שם, מקומות ציבוריים, וגם בבית הכנסת, גם בבית המדרש, אבל פי שזה לא דירת קבע לשום אדם, הדין הוא שצריך להניח מזוזה כדי להרגיל את הבריות לנשק את המזוזה בכניסה וביציאה, אבל חובה אין, וכיוון שאין חובה, לכן גם לא מברכים על קביעת מזוזה, לא בבית כנסת ולא בבית מדרש, לא במחסן ולא בכל מיני מקומות שבהם אין דיור, והוא הדין גם כאן, כניסה לחדר המדרגות, מניחים מזוזה, אבל בלי ברכה. שאלה נוספת, האם צריך לחשוש בהוספת מים לקידוש, לפסילת היין בגלל רוב מים? תלוי על איזה סוג יין מדובר. יש סוגי יין שהם מאוד מאוד גבוליים בכמות של היין. ביין הזה יש צורך להקפיד, להעדיף, לא להוסיף מים. מה שאני עושה, ביין שאני מסופק בו, אני לא יודע אם יש בו את האחוז הניכר של רוב יין, אני לוקח יין אחר שאני בטוח בו, שלמשל עקבי ברקן, קרמל מזרחי, רמת הגולן, אלו עיינות שהם בוודאי יין, בהם אני משתמש להוסיף ולו רק רבע מהכמות שבקוס, מהיין הוודאי, וכיוון שהוספתי מהיין הוודאי רבע קוס, כאן אני כבר לא מסתפק אם אני אוסיף שלוש טיפות מים, אם אני אפסול ואפגום את הכמות של רוב יין, ולכן צריך להוסיף מים, מי שחושש בגלל סוג היין, אז שיוסיף רבע כוס מיין שהוא ודאי, ועליו אפשר להוסיף שלוש טיפות מים. האם מותר לקרוא סיפורי קומיקס בשבת? לילדים בוודאי שמותר, ומי שרוצה יראה את כל העיתונים החרדיים, כולם בלי יוצא מן הכלל, יש להם את הסיפור קומיקס שנמצא בחוברת לילדים, וזה מיועד לשבת, זה מגיע לשבת, והילדים קוראים את זה ביום שבת, מותר. לאדם בוגר לא מומלץ, אדם בוגר בוודאי שעדיף שילשה וילמד דברים יותר מועילים, שיש בהם תוכן יותר טוב, בוודאי שזה מועיל יותר. אבל מי שקורא ספרי קומיקס, גם אם זה למבוגר, כדי ללמוד הלכה, יש היום ברוך השם כמה וכמה ספרים בהלכה, בפרט בענייני שבת, מבארים כל כך יפה איך נראית המלאכה הזו ואיך נראית המלאכה הזו, ממחישים לנו את ההבנה, בזה בוודאי שאפשר לראות. אותו הדבר מי שלומד מסכתות שבהם יש צורך בחישובים גיאומטריים, חישובים הנדסיים, חישובים של כל מיני מספרים, מותר לערוך אותם בשבת. אז היום ברוך השם יש כבר כל מיני גמרות עם ציורים שממחישים כל כך יפה, ולכן אפשר בהחלט ללמוד אותם. מי שפותח את הרמב"ם הלכות קידוש החודש רואה שם את צורות הלבנה, כל זה קומיקס, כל זה המחשה. ללמוד אפשר בהחלט גם ביום שבת. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, התודה והברכה למעוז עבדי, שהיום היה המפיק החרוץ, לשי פופובסקי, לכם המאזינים, שבת שלום ומבורך.